השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת כי תצא, יהיה לזכות עם ישראל, לגאולתנו, עבדות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל. פרשת כי תצא. הפסוק הראשון בפרשה, אני רוצה לדבר עליו ולקשור אותו לחודש אלול, חודש הרחמים, הסליחות והתשובה. אנחנו נתבסס על דברי התורה, ראשי, דברי הזוהר הקדוש, על הפרשה ודברי הרב ציודה בשיחות של הרב ציודה על פרשת השבוע. אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. אומר רש"י, מה פירוש כי תצא למלחמה? על איזה מלחמה מדובר? אנחנו יודעים שיש שני מסלולי מלחמה. יש מלחמת מצווה. יש מלחמת מצווה, מלחמת כיבוש הארץ. ורש"י אומר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. איפה רש"י למד שמדובר במלחמת רשות? שכתוב אחר כך, וראית ושבית שביו, לקחת שבי. ובמלחמה נגד שיבת העממים שבארץ ישראל, אסור להשאיר אף אחד, מוחים את כולם. אז אי אפשר לקחת שבי. ממילא מדובר על מלחמה לא בארץ ישראל. מלחמה שהיא רשות להרחיב את הגבולות, סכסוך על מים, על כל מיני דברים אחרים, אבל לא מצוות כיבוש ארץ ישראל, זה מלחמת רשות. על מנת לצאת במלחמת רשות צריך לקבל רשות מבית הדין הגדול. סנהדרין. ואם הם מאשרים, יוצאים. אבל עוד את זה, במלחמת מצווה, יש מלחמת מצווה, חתן יוצא מן החופה למלחמה. מלחמת רשות, כתוב נקי יהיה לביתו, שנה, לא הולך, זה כתוב. כלומר, מיד, יש הבדלים משמעותיים בהלכה במלחמת רשות ומלחמת מצווה. כן, ברור.
מלחמת מצווה, זה חד פעמי או...
זה כיבוש הארץ, זהו. פעם אחת, כבשת נגמר.
מה
זה כבשת? כבשת את ארץ ישראל, זהו?
כבשת בזמנו? או נגיד...
לא, גם עכשיו, כל זמן שארץ ישראל נמצא בידי גויים, אנחנו במלחמה הזאת, זה מלחמת מצווה. אבל אם זה עכשיו יהיה, נגיד, סכסוך על עניינים פוליטיים...
הבנתי.
כל מדי שלום אנחנו לא יודעים בדיוק מדי שיבת עממים מי נשאר, אבל זה
לא
סוגיה אחרת.
לא שבעת הימים, אלא
מצב
שלנו...
כן, המצב שלנו הוא באמצע, המצב שלנו מאוד מעניין, כי באמת אנחנו היום נמצאים במלחמת מצווה מצד אחר, מצד פיקוח נפש. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. כלומר, היום זה בא מצד מצוות פיקוח נפש. לא מצד מצוות כיבוש ארץ ישראל, כי מצד כיבוש ארץ ישראל נעשתה על ידי יהושע, המשיך על ידי דוד, ושלמה בידי שלמה. אותה מלחמה הידועה, שאנחנו מתורים מן התורה לכבוש את ארץ ישראל, נעשתה בעבר, זה גמרה השלמה, זה גמרה דנה בזה בהרבה מקומות, ומשם אנחנו גם לומדים את השוני בהלכה לגבי תרומות ומעשרות, איפה תורמים ואיפה לא תורמים, ואחד הדוגמאות, שמסוריה יש דיון ויש מחלוקת, כי תמיד כמה שזה, לא בגלל זה לא לארץ ישראל, אלא בגלל זה עניין מדיני.
לא,
אז לכן עניתי.
חד פעני.
חד פעמי,
זה היה,
היום זה מצד פיקוח נפש, לא מצד אותה מצווה הכתובה בתורה.
גם מה שהייתה מלחמת השחרור, זה גם...
מה פתאום, לא, זה מלחמת פיקוח נפש, זה לא מטעם המצווה הזו. אבל נחזור לעניינו, אומר רש"י, שמדובר במלחמת רשות, עומד את זה מכך שיש שבי. יש שבי, אסור לקחת שבי משבעה עממים, זאת אומרת שזה מלחמת רשות. טוב, מה הבעיה? בעיה גדולה מאוד. בעיה עצומה מאוד. ואני רוצה לקרוא את דברי הרב ציודה על העניין הזה של מלחמת רשות. אומר הרב ציודה בשיחות שלו ככה. למלחמת מצווה, ככל מצווה דאורייתא, יש קדושה אלוקית. כלומר, במצוות, שאנחנו מצווים מן התורה, בעצם המצווה יש קדושה. אנחנו אומרים את זה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קדושה לו במצוותיו. כלומר המצווה בעצמה זה בקדושה. הקדושה הזו מה עושה? אם יש קדושה בדבר, אומר רב צעודה, אבל למלחמת רשות אין אותו ערך שמימי, זה לא באותה רמה, וזה רשות. הוא ממשיך הלאה הרב ואומר, במלחמת מצווה יש סייעתא דשמיא, לעומת זה במלחמת רשות שקיומה מותנה בהסכמת בית הדין הגדול, מחייבת תיקון סיבוכים ציבוריים והממלכתיים שעלולים להופיע. אומר הרב צבי יהודה, כל דבר שהוא רשות אין בו הגנה כמו מצווה מן התורה. יש מה שנקרא חורים, שבחורים הללו יופיעו, עלולים להופיע צרות, כי אין הגנה מלאה. במלחמת מצווה אתה מוגן על ידי המצווה, כי נהל מצווה ותורה אור יש לך שמירה. במלחמת רשות, בדברים של רשות, אין הגנה כל כך, יש פרצות. ושם בפרצות הללו יש סכנה. הוא ממשיך הרב ציודה ואומר, והחזרה בתשובה עליהם. לכן התורה אומרת לנו פה גם דרך של חזרה בתשובה, איך מתקנים את הפרצות הללו. ממשיך הרב ואומר, אין לה אותה קדושה כמו מלחמת מצווה, ולכן עלולים להיות סיבוכים רבים, כגון התקלות עם גויה ומעשה יפת תואר. אנחנו יודעים שאנשים צעירים במצבים כאלה על פי רוב נכשלים בתאוות נשים. דבר כזה במלחמה הרשות היצר לא מחזיק, לא מצליחים, נכשלים. במלחמת מצווה, כשיוצאים למלחמת מצווה, אומר הרב ציודה, אין מה לדבר על סיבוכים כאלה, גם הצעירים לא יקשטו, כי המצווה מגינה, כי קדושת המצווה מגינה. אבל במלחמת רשות אין אותה הגנה מצד סייעתא דשמיא, כי אין היא כל כך בהסכמת התורה. זה צריך הסכמת בית דין, אבל זה בסדר. נכון, אם בית דין הסכים, יש לזה גדר, אבל זה לא כמו ציווי אלוקי. זה הסכמת בני אדם, אבל לא כמו ציווי שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, ודאי שיש עניין של מלחמת רשות בתורה, עובדה שיש, התורה מתייחסת על מלחמה כזו. אבל יש לזכור את ההבדל בין קודש לקודש, וקודש ולא קודש, שני נתונים בתורה, מלחמת מצווה ומלחמת רשות. במלחמת רשות אנחנו מכניסים את עצמנו למצב הזה, שאנחנו עלולים להסתבך, ואין מצווה אשר תגן. לכן מופיעות סכנות מיוחדות של שליטת היצר הרע. כדברי רבותינו זיכרונם לברכה, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת, במלחמת רשות הכתוב מדבר, ודיברה תורה כנגד יצר הרע. אז אם אנחנו מדברים על יצר הרע, מדברים על כי תצא למלחמה מלחמת הרשות, אז אנחנו נתבונן באווירה של חודש אלול. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו צריכים לנסות להבין על מה מדובר ולקשור את הדברים, כי אם מדובר על יתר הרע, זה כבר קצה חוט על מה אפשר לקשור לחודש אלו. אבל לפני שאנחנו נרד לזה ונדבר על זה, אני רוצה לקרוא דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא בזוהר חדש אומר כך, כי תצא למלחמה על אויביך. רבי שמעון פתח, יש פסוק שהנביא הושע אומר, זנח ישראל טוב, אויב ירדפו. בבקשה, אם ישראל יעזוב את הטוב, אז יבוא אויב ירדוף אותו. כל מה שאתה עם הטוב, יש לך הגנה. עזבת על הטוב, זהו, יש פרצה, ויבוא אויב. תמשיך הזוהר הקדוש ואומר, רגע, מה יזנח ישראל טוב? איזה צום הוא זנח? אז זנח זה לעזוב. איזה טוב הוא הזנח הישראל בפסוק הזה? אומר הדבר הקדש, די יצר הטוב, ישראל עזב את יצר הטוב, איפה לומדים שיצר הטוב נקרא טוב? שלמה המלך. לשלמה מלכה קריאה טוב, הוא קורא לו טוב, דכתיב טוב ילד מסכן וחכם. ככה יש הגדרה של שלמה המלך, שהיתר הרע נקרא המלך כסיל וזקן, ויתר הטוב נקרא נער, נקרא ילד מסכן. כאן לא הזמן להפרש מה ההבדל, רק נגיד על רגל, על אצבע אחת, יתר הרע יש לו ותק. אדם, כותב רבנו הארי, ככה כותב, אומר, לא כותב, שיצר הטוב מגיע אל האדם בגיל בר מצווה, השלושת. לפני זה, יצר הטוב נמצא בהמתנה. טוב, לא נעשי, עכשיו ניכנס, נגדיר, אני ככה, איך בכל זאת הילדים עושים דברים טובים והכל בסדר. כן, יש גם קצת טוב ביצר הרע, אבל בעיקרון, יצר הטוב, הכוח הזה של יצר הטוב, הכוח, כמו שכותב רבי ישראל סלם מסלם במכתב מאליהו, בימים של חודש אלול והתשובה, שהבחירה החופשית יכולה לבוא לידי ביטוי רק כאשר שני הכוחות שווים. יש כוח א', כוח ב', שניהם שווים במאבק, אז אתה יכול לבחור. אם יש אחד שהוא חזק יותר, אין בחירה, כי אתה נוטה באופן אוטומטי למה שחזק יותר, לא בחרת. ככה הוא מסביר. אז ממילא היצר הטוב נמצא במרדה, הוא כל הזמן במינוס 13. Okay? עד הבר מצווה. לכן הוא ילד מזכה. אומר הזר הקדוש, מי זה האויב ירדפו אם ככה? פשוט יצר הרע. שהוא שונאו של האדם, אני מתרגם ישר. איפה יודעים שהוא שונא של האדם? אומר הזר הקדוש, לשלמה מלכה קריה שונא, הוא קרא לו שונא. וסגיין שמען היטלר, יש לו הרבה שמות. יצר הרע. זה הגמרא מסכת קידושין. אומרת הגמרא, מלאך המוות, הוא יצרה, הוא מלאך המוות, הוא הכל, זה הרבה שמות, כן. הוא מופיע בכל מיני צורות, הוא בא בכל מיני רעיונות, באמת אנחנו רואים כל אחד יראה את עצמו, לא יודע מה איתכם, אצלי, כל פעם יצרה לבוא בלבוש אחר. רעיון אחר, פטנט אחר, אופ אחר, הוא כל מה מתחפש, יש לו אין ספור צורות. זאת אומרת, למה? למה יצרתו הוא רק אחד? פסיטו. זה לא בסדר. הוא כל מה מדבר אותו לבוא. למה יצר הרע כל פעם משתנה? כי האמת יש אחת, שקר הרבה. כן, אז הוא לא יפה כל פעם משהו אחר. כי אם הוא יפה אותו לבד, אתה תגלה שהוא שקרן, גמרנו, הוא יבד. פספט, אתה תגיד לו, סליחה, כבר למדנו, אני מכיר אותך, עזוב אותי. אז הוא כל פעם בא בלבוש אחר. ממילא אומר הזר הקדוש, אם כן, מה עושים איתו? איך אנחנו מתמדים? איך עומדים על הדבר הזה? הוא חמקמק, אתה לא יודע איפה, מתי זה ככה, מתי זה ככה. כל פעם הוא מתלבש באופנה אחרת. היום יש אופנה כזו, מחר אופנה אחרת, יש מותג כזה, מותג אחר, אתה... כן, אבל איך? אתה לא יודע ממה לברוח. כל פעם הוא מתחפש. אומרת הגמרא, ויעזור הקדוש אומר משהו אחר, והגמרא אומרת, בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין, או תבלין. יש פתרון. יש משהו שיצר הרע לא חי איתו בשלום. זה תורה. יש סוגיה שלמה, לשמה, לא לשמה, לא ניכנס לזה, אבל תורה יש לה כוח. ותורה נקראת טוב גם כן. כי לקח טוב, נתתי לכם. זנח ישראל טוב, זנח את יצר הטוב. זנח את האנרגיה של הטוב, זנח את התורה. בשורה התחתונה. המשיך הזר הקדוש ואומר, אז זה אמר הכתוב. כלומר המלך כותב בספר משלי, אם רעב שונאך, השונא הזה, יצר הרע הזה, ככה עושה עליך שעות נוספות, האכילו הוא לחם. תן לחם, מה זה לחם? מה זה לחם? לחם שיפון, לחם קמח מלא. איזה לחם? על מה מדובר? כמה פרוסות? חלה שלמה? מה הכוונה לחם? אומר הזה הקדוש, לחם היא התורה. לחם רמוז בתורה, במילה לחם. נאמר, לכו לחמו בלחמי. תלחמו מלחמתה של תורה. לכן יש גדל של תורה, כן כלחם, ולמה? כי הלחם הוא זה שמסביע את האדם, הוא זה שמזין את האדם, הוא זה שמחיה את האדם. זה מה שהתורה עושה. היא מזינה את האדם, היא מחיה אותו, היא נותנת לו אפשרות לחיות להתקיים. לכן, על זה אומר הזוהר הקדוש, צריך האדם לשים ולקבל על עצמו דיורי תורה. אדם חייב להתחבר אל התורה, כדי שיהיה לו מה? כוח. איזה כוח? לשבור ולהכניע את היצר הרע. כי רק זה עוזר. אין פתרון אחר. לא יעזור שום פתרון אחר. אתה יכול לשחק איתו, אתה יכול לדחוף אותו הצידה, הוא יחזור כמו פינפונג. לא יעזור. הטיפול היחיד, המשמעותי ביותר, נגד יצר הרע, זה תורה. ואז אומר, כי אין קטרוג ומלחמה נגד היצר הרע, אלא הרע זה בדברי תורה. לכן נאמר, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ככה הניקוד. לא כתוב לבבך. נכון? על לבבך. יש לנו שני לבבות? לב אחד. אלא הכוונה היא שני היצרים שלך. עצום והרע. טוב, אז הוא הפועל ממשיך ומדלג ומגיע לנושא של יפת תואר. אומר הזוהר הקדוש, פה אנחנו ראינו קיט אצל המלחמה, וראית בשביה, חשד יפת תואר. וחשבת בה, אתה מסתעבה, אתה רוצה אותה, חמת רשות, אין הגנה, יש פרצה, יש יצר. אומר הזוהר הקדוש, רגע. מה שכתוב בפרשת כי תצא, אשת יפת תואר, מי זאת אשת יפת תואר? זו הנשמה. שכתוב אישה יראת השם היא תתעלל. זה הנשמה של האדם שהיא יפה. היא באה מהקדוש ברוך הוא. וכל יום ביום. צריכה להיות משובחת, מפוארת, נקייה, כמו אישה יפה. אבל יראת השם. כי יש אישה יפה שרת טעם. יופי חיתוני. היופי הפנימי של הנשמה. הקדושה שבנשמה. האור האלוקי שבנשמה. היא יש את יפת תואר, היא תתעלל. לכן, אנחנו מדברים עכשיו שיש את יפת תואר, לפי דברי הזוהר, מושך אותנו לכיוון אחר לגמרי. לא גויה, לא עניין של שעמוד ליתרים, אלא למציאות של האדם ונשמתו. ולזה יהיה עיקר השיעור שלנו בזמן שנותר. אנחנו למעשה עשי דברי הזוהר, וגם אפשר לחבר את זה לדברים שכתב הרב ציודה, ואמר הרב ציודה בשיחות, אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות שהרבה מאוד מהחיים ביום יום שלנו אנחנו עוסקים בדברי הרשות. רשות? מה פירוש דברי הרשות? אין מצווה לעשות את זה, אבל אדם חי, אז הוא קונה בגד, והוא קונה שעון, והוא קונה פה, והוא הולך לפה, הולך לשעון, זה פעולה, שזה מותר על פי ההלכה, הכל בסדר. אני לא מדבר על מצב שאדם עושה דבר אסור. אני מדבר על דברים ביום יום, חוץ ממצוות שאנחנו נפגשים בהם במהלך היום, כל שאר הדברים, המותרים, הם דברי רשות, לא מחיים אותך, אתה לא חייב, אבל אתה רוצה, זה מותר. ברגע שיש דברים של רשות, או ברגע שיש רשות, יש פרצות, יש סכנות, יש מקומות שבהם האדם יכול למצוא את עצמו מסתבך עם יצריו. אנחנו יכולים לקחת דוגמה? פשוטה. אנחנו בגילאים פה, רוב הגילאים פה כבר עברו כמה וכמה שנים בעולם, אז אולי כבר התקררה דעתם. אבל שיש צעירים יותר, ואז אתה רואה את הצעירים מדברים, אמרו, תשמע, אוי, החוצה הזו, איזה מושג, וואו, איזה חברה זה. אתה תלך היום בגילאים היותר מבוגרים לחנות, רגע, חוצה טובה, כמה עולה, זהו, לא מעניין אותך של מי זה בכלל. ופתאום יבוא מישהו מהילדים שלך, יגיד, אבא, וואו, יגיד, מה, לא ידעתי בכלל. כי זה לא יזיק אותך, המותג. אבל המותג הזה, זה תאווה. זה יצר מיותר. חוץ צדיק לא צריך, כי אדם צריך להיות צנוע, צריך ללבוש משהו. אבל זה משנה, זה חברה כזו, חברה כזו, וזה שכולם... אותך זה לא מעסיק. אבל, כאשר זה מעסיק אותך, נצא לקנות חולצה. אין אישור לקנות חולצה, כאשר לא יהיה שעטנז. הכל בסדר. זה רשות, מה אתה קונה? פה תבדוק, יש פרצה. אתה יכול להיגרר אחר יצרים. כלומר, בחיינו אנחנו פוגשים את עצמנו, עוסקים הרבה מאוד בדברי הרשות. דברים המותרים. ושם יש פרצות לרוב. ושם האנשים נחשבים. כי כל דבר שיש מצווה, בזמן שאתה עושה אותה, בדרך כלל רוב בני האדם לא תרודים. הם עסוקים במצווה. אז יש פה ושם כמה מחשבות, אבל בעיקרון רוב האדם נמצא במצווה. איך זה? יש לו הגנה. יש לו הגנה. שגיד ישלם במצוותה, כמו שאומר רב סודם. אבל, אם כך, אמרנו שחזל לימדו אותנו שאשת יפת תואר, במובן הראשון שמדובר על גויה, כן? דיברה תורה נגד יצרה, זאת אומרת שיש יצרה ויש אשת יפת תואר ויש מי שיתאבה לה. יש פרטה כזו. זה עלול לקרות. אם כך, בואו ניקח את זה, את אשת יפת התואר הזו, את המציאות של המשיכה אל התאווה, למשהו, אל הרצון לפעול בדבר הרשות, ועלול להסתבך. אולי נגיד זה במאמר מוסגר, אולי בגלל זה. אני מעלה סברה, אני לא יודע לגבוע אותה. אבל, אם אנחנו מחפשים איפה הרמב״ם מדבר על בחירה חופשית, היינו מחפשים את זה איפה? יכול דעות? כן, מדבר שם מקום דעות, יש אנשים ככה, יש ללכות מדע. שם מדבר על נפש האדם, כל מיני חשי מחשבות וכו'. הרמב״ם מדבר על בחירה חופשית בהלכות תשובה. לכאורה, רגיוני לא, זה המקום, בחירה חופשית. אבל באמת לפי הרמב״ם, כך לפחות לעניות דעתי, הרמב״ם תופס בבחירה חופשית רעיון יסודי שטוען שהבחירה החופשית מטרתה תיקון הרצון. כלומר, להחזיר את הרצון שלך לשורש הנכון שלו בלי הבלבולים. שתרצה באמת רק מה שבאמת ראוי לרצות. זה בחירה. בחירה זה לחזור ולרצות מה שצריך ונכון בלי. לכן זה בלכות תשובה. אתה רוצה תשובה על הרצון. לא תשובה על המעשים. לא המעשים זה דבר אחר. אבל צריך להחזיר את הרצון ליסוד שלו, לשורש הנכון שלו לישר. איך הפסוק אומר? השם עשה את האדם ישר. והם החישבו חשבונות רבים. האדם למעקן את עצמו עם הרצונות שלו. אז הרמב״ם כותב, ואת הבחירה מדביל את עניין הבחירה החופשית בלכות תשובה. תעשה תשובה על הרצונות שלך. תחזיר את עצמך להיות אתה, בלי כל המשמע שמצביק. ממילא, אפשר אם כך לומר שאנחנו יכולים להשוות את הסיפור שהתורה מדברת עליו עכשיו, אשת יפת תואר, כמשל. משל לחומריות להיותי חיצוני של העולם הזה. פתאום אתה רואה אישה יפת תואר. יש מלחמת רשות, אתה חי בעולם, פתאום העולם, וואו, נוצק, יפה, יש כזה, יש ככה וככה, ופתאום אתה מתלהב, והלב שלך נמשך לחומיות היפה החיצונית הזו. ממילא, באותו רגע, כמו שקראנו בדברי הרב יהודה, האדם מכניס את עצמו לסיבוכים. וברגע שהאדם מכניס את עצמו לתסבוכת, יש לו בעיה. והוא עכשיו צריך להתמודד עם מה שהוא גרם לעצמו. להסתבך. סיבכת את עצמך. ממילא, פרשת אשת יפת תואר, היא מלמדת שני דברים. סיפור. היה אדם, שהוא התעסק בספורט מסוים, הגיע לרמות מאוד גבוהות. יום אחד התעורר וחזר בתשובה. שם כיפה על הראש, וזהו. חזר בחדרה לשמור תורה ומצוות. הוא בא אל הרב שלו, אומר לו, הרב, מה לעשות, האם להמשיך עם הספורט? כי כל זה... עכשיו, נעצור פה. ונעמיד שתי קבוצות של אנשים. אני, יש קבוצה אחת, תגיד לו, תשמע, מה הבעיה? מותר לעשות ספורט? זה דבר שהוא אפשרי, מותר, אתה בסדר, הגעתי ההלכה, תשמור, אתה מתבוד, אתה עזב פה. קבוצה אחרת, תגיד לו, מה פתאום? אתה עובדים, עד שזכית לאור השם, והתעוררת, עזוב את זה לגמרי. כן, בדרך כלל יהיו שתי כתבות, שאנחנו נשמע מיד. הרב שלו אמר לו, תראה, תעזוב כרגע את הספורט לזמן מסוים, ותחזור את זה אחר כך. לא ניצוק מוחלט מן החיים. אשת יפה תואר במובן שלנו זה אנחנו לא מתנתקים מהחומריות. יש דברים יפים בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא דברים יפים בעולם. אבל דיברה תורה כנגד יצר הרע, יש תורה שתדליך ותנחה ותכוון איך אתה חי עם היופי הזה. איך אתה שוקל, בודק, מה אתה לוקח ומה אתה לא לוקח. מהו דבר שהוא יופי חיצוני, ומהו לא, הוא יופי פנימי. זה חיצוני. אישה יראת השם היא תתעלת. אז העניין הזה של אשת יפת תואר בא לומר לנו שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו, וזאת עובדה, בחיים אנחנו מוצאים את עצמנו אין ספור פעמים מתמודדים עם מראה העיניים שלנו. ואנחנו נמשכים אחר מה שהעיניים שלנו רואות. לכן אנחנו אומרים בקריאת שמע ולהגיד עוד מעט בתפילת ערבית. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומרים רגע רגע אתה רואה הפוך. מי רואה קודם? הלב או העיניים? העיניים. אבל מכנס לדרך אז... העיניים רואות והלב חומד. זאת אומרת שלמעשה העניין של חודש אלול בעניין של המשל של אשת יפת תואר לעניין שלנו כמשל הוא מחזק ומעורר ואמור לעורר אותנו להתבוננות מחודשת על כל מה שהיה נדמה לנו שהוא יפה, שהוא טוב, שהוא אור, שהוא מיוחד, ונמשכנו אליו בחומיות, ולבדוק אותו מחדש. האם התוכן הפנימי הוא אכן זהה ליופי החיתוני? האם הפנימיות היא אישה יראת השם היא תתעלל, או חס ושלום, אישה יפה חסרת טעם? זה רק דבר חיתוני. שכל מה שמשך אותנו אליו זו תאווה. ממילא, תהליך התשובה הזה, בחודש אלול, גם בפרשה שלנו כזה יפה, יש מין סדר כזה הולך ועולה, אני כבר אסתכל בפנים. המצוות בפרשה שלנו, המדרש אומר כך, המצוות הראשונות בפרשה, זה עבירה גוררת עבירה. כיפשו אותו. זה מתחיל עם אשת יפת תואר, עובר לבין השנואה לבין האהובה, ממשיך לבין סורר ומורה. התחלת בתהליך לא טוב, נמשכת אחר אשת יפת תואר, אתה תמצא את עצמך שונא. והתוצאה של השנאה הזו יוליד לך בין סורר ומורה. ועבירה גוררת עבירה. משרשרת כזו, שאם לא שמים לה עצור באיזה שלב, אז לך תדע, לאן זה מוביל. אבל התהליך שהתורה אומרת, היא גם מדריכה אותנו מה דרך התיקון. דרך התיקון אני רוצה לקרוא בפנים, ובזה בטח כבר יעבור הזמן. אומרת התורה, אוקיי, נפלת. זהו, אתה לא מצליח לעצור בעצמך. אומרת התורה, יש תהליך של תיקון. והתהליך התיקון הוא והוותה אל תוך ביתך. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. תתקרר. בסדר, קח אותה. שים אותה בבית, אל תשתמש. והיא גילחה את צער ראשה ועלתה את ציפורניה. כל היופי החיצוני אתה גורם לכך שהוא יורד, שהיא תהיה מגונה בעיניך פתאום, קרחת, בלי ציפורניים, או מה פרוס עשה בגבי ציפורניים, לא מטפל בעצמה, פתאום הקירור החיתוני מתחיל לבלוט, והסירה את שימי התשוויה, הבגדים החיתונים שהיא לבשה, אולי משך אותך, הבגדים, היופי, תכשיטים, כל מה שהלב נמשך, וישבה בלתך, ובכתה את האביה ואת אמה חודש ימי. היא תזכה ותמרר מה היא זה עם דאגת הביתה, עם דאגת הגויים שלה, לעם שלה, לעבודת הנילים שלה. ובמשל, שכמו שאומר הזוהר, הפוך, יושב לבוכה, מה קרה לי, לאן ירדתי? לאיזה מדרגה נמוכה ירדתי מעולם האמת, מהקדושה, לאן הגעתי? ואחרי כל זה, אם בכל זאת לא התגברת על יצריך, טוב, אז הייתה לך לאישה, אבל יש איזה מחיר. שיהיה לך אישה אהובה ואישה שנואה. ובעניין הזה של הנשמה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, חודש אלול, חודש ימים הנשמה שלנו בוכה על מה שעבר עליה בשנה שמסתיימת. את אביה ואת אמה, אומר הזוהר הקדוש, את הקדוש ברוך הוא והשכינה, והיא בוכה. והיא רוצה לחזור בחזרה אל ראש השנה, להיות נכתבת ונחתמת לחיים טובים. אז נסכם. אנחנו חיים במציאות העולם, כשהיא מורכבת, מחיי מצוות שיש בהם קדושה שמגינה עלינו, ולהסתבך יותר מדי. והרבה יותר ממלחמת הרשות, שאז הפרצות גדולות, ואם אנחנו לא נדע לשים מעצור, מגן, שמירה, אנחנו עלולים להסתבך. ואם הסתבכנו, יש תיקון. התיקון הוא חודש אלול. אדם צריך לחזור ולתקן קודם כל את הרצון שלו, לרצות להיות טוב, שלא יתקיים בנו ישראל, זנח ישראל טוב. אנחנו רוצים את הטוב, שואפים אל הטוב, ובכוח התורה שנקרא טוב, נוכל להתגבר על משהו לא טוב. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתעורר לתיקון הרצון, ולא להגיד, טוב, תשמע, מלא, יאללה, ממשיכים. לא ממשיכים. לא ממשיכים. כל אחד ייקח משהו קטן, וכמו שאמרנו תמיד, בו לעשות תיקון, אבל לשנות, לא לפחד משינוי, להתחיל בשינוי. אבל כשמתחילים בשינוי, זה נותן כוח ותעצומות, ובעזרת השם, קדוש ברוך הוא יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים יחד עם כל ישראל, אמן ואמן.